הפסוק אומר ברכות לראש צדיק. צדיק זה תלוי במי ששומר ברית. ואנחנו נמצאים שבועיים האחרונים של ימי השובבים, פרשת תרומה. מה קשור פרשת תרומה? כותב השנה, שכיוון שקראנו בתורה על העבודה בפרך במצרים ואחר כך על המכות שהמצרים קיבלו ויציאת מצרים וגם קריאת ים סוף, הנס הגדול בקריאת ים סוף, ואחרי זה ויבוא המלך וירד מן וגם נתן לנו את התורה והביא אותנו להר סיני, ואחרי זה הזהיר אותם על המשפטים, כלומר שיזהר האדם שהממון שיש לו, שיש שלו. ולכן יש הרבה, הוא אומר אני נותן מעשרות, אבל אני לא רואה ברכה. הוא לא רואה ברכה, או שהכסף שלו לא כשר, ויש שם קצת מעורב, אפילו פרוטה אחת גזל, או לא שילם שכר שכיר, או שברוך הבא. צריך להודות לשם. האיש הזה היה, כבר חשבנו מי יודע איפה, וניצל באותו יום שמחת תורה, הלך הציל נפשות, הוא היה בסכנה גדולה, בועז. ברוך השם, אני מודה לשם, ששמע את התפילות, והנה הוא חוזר אלינו. השם ישמרו וחייו אותו ואת כל אנשי הצבא והחיילים. כמה מחבלים נהרגו על בגללות, שאל אותו אחר כך. לא, זה לא לפרסום. טוב, בקיצור, אז זה דבר אחד, אולי הכסף שלו לא כשר. שתיים, אולי הוא נותן לאנשים שהם לא ראויים, כן? הוא צריך לתת באמת לאנשים שהם עניים, ויש תלמידי חכמים או בעלי משפחות וכדומה, שלהם צריך אותם, צריך לעזור. אז צריך גם מזל למי לתת כסף. תגיד את זה לעשירים באמריקה, למי הם נותנים, כן? אז זה פרשת משפטים, אבל בגלל שהפרשה שלנו מדברת שהקדוש ברוך הוא מבקש לקחת תרומה, שכל אחד מאיתנו יהיה שותף בבניין בית המקדש. אז בהתחלה היה משכן, המשכן במדבר היה משכן, לכן אמר קחו מאיתכם תרומה, זה יהיה כל נדיב ליבו מעצמו ייתן, ולא אמר כמה. אמנם כתוב שלוש פעמים תרומה, ודבר בני ישראל ויקחו לי תרומה. ואת כל אשר ידבנו ליבו, תקחו את תרומתי. אחר חזר ואמר, וזאת התרומה, אז עמדו רבותינו שלוש מטבעות ייתן כל אחד, אבל הוא לא הגביל, ולא אמר כמו בקי טיסה, שמה, אמר מחצית השקל, 20 גרה שקל, תרומה להשם. אבל כאן תרומה לבית המקדש, למשכן ולכלים. אז כל אחד רצה שכולם יהיו שותפים, אבל אוי ואבוי אם היה שם גזל. מה עשה? קודם לכן לימד אותם פרשת משפטים, ואז יסדוק כל אחד ואחד אם הוא שילם לפועלים, אם הוא שילם פיצויים למי שהיה צריך לשלם ואת כל העניינים, אחר כך ייתן תרומה לשם. אז ראית? לכן, איך אמרה הגמרא? גזל מנה והלך נותן אותו לעני. אוי לו לזה שסניגורו קטיגורו. גזל לולב והלך וברך עליו. אין זה מברך אלא מנעץ. ואחרי זה יש את הבגדים, זה עוד מערכת. הבגדים היו מחפרים. צריך שהאדם לדעת שגם בנשמה יש בגדים, צריך להכין אותם, עליהם אנחנו מברכים כל בוקר, מלביש ערומים, נותן להם כוח וכו'. אז ברכות לראש צדיק, האדם שמברך את הקדוש ברוך הוא, צריך לברך אותו בנחת, ולא יבלע מילים, כמו שיש כאלה, הוא מברך, ברוך אתה, בלע, ופתאום שהכל נהיה בדברו. אתה לא יודע איך הוא התחיל, מה הוא אמר. צריך להזכיר שם שמיים בכוונה, בנחת, בכוונה, ושלא יהיה חס ושלום ברכה לבטלה. זה אחד הדברים שבימי השובבים כתבו על זה, פוסקים, שיזהר מאוד מאוד, יותר מהתעניות שאדם עושה בכל מיני סיגופים, בכל מיני עניינים. לא זה העיקר, הוא יבש 4-8 תפילין כל יום. לא זה, אלא הברכות שלו, איך הן נראות, איך הוא מברך. ועל זה אומר, תיזהר. היה, אני זוכר, מורבי, הייתי ילד, מורבי עליו השלום, היה רוצה, כמו שכתוב בגמרא בירושלמי, שרבי זירא, כשהיה מתעייף מהלימוד, היה הולך יושב ליד הפתח, היה אומר, זקנים יעברו, אני אקום מפניהם, מצוות עשה. אז היה יושב בפתח בית הכנסת אחרי התפילה, וכל זקן שעובר היה עוקם מפניו, ואומר, פני שיבה תקום, והוא עצמו צריך שיקום מפניו, אבל הוא קם. טוב, והנה יום אחד ברח, קם וברח. מה קרה? היה אחד מחלק בסמים, ולידו אנשים מברכים, אז היו עמי הארץ, בוראים את המילים, מוכתה, מרח העולם, ולא אומר מרח העולם. כל ברכה שאין בה שם ומלכות, אין הברכה. אז זה אמנים, אמן יתומה ברמינן, אמן כתופה, אמן חטופה. אז ברח, כדי לא לשמוע את עמי הארץ, איך הם מברכים. לכן צריך לדעת, אדם שים לב מאוד איך הוא אומר את הברכות, איך הוא מתפלל, איך מברך. כך כותב רבן יוסף חיים גם, שיצר הרע הוא בפה, הוא יותר מכולם. יש יצר הרע של העיניים, יש יצר הרע של האוזניים, יש של החותם, יש של הידיים, רגליים, כולי. אבל יצר הרע של הפה, איך כתב הרב ספר החרדים, שלכל אחד מאיתנו, 613 יצר רע, תרי"ג. מה נפקא מינה? לפעמים אתה רואה, איזה מישהו, אתה רואה איזה מישהו, שהוא דקדק במצוות, קם בנץ מהעשרה ראשונים, אבל אחרי התפילה, הוא מדבר דברים בטלים, לשון הרע. ודברים בטלים, אז מה עשית? אז הוא יצרה, מה עושה? עונה לו, קום, קום, נצח המה. אתה צדיק, אתה גדול, אתה מעשרה ראשונים. ואחרי זה, על חשבון זה, מחתי אותו. וכן, הרבה דברים. אז זה לא חוכמה להיות באיזה דבר מסוים מדקדק, משאר הדברים הוא לא מדקדק. לכן, אז אומר הרב ספר החרדים, רבן עזר עסקרי, שאדם ידע, אפילו שהוא טוב באיזה דברים מסוימים, יש הרבה הרבה דברים עוד שהוא צריך לתקן. אז זה אדם צריך לדעת. וכן האמן, רבן בחי אומר, מה שיש באמן, דבריו במעשה הם דברי הזוהר. ברוך אתה, אדוני, אלוהים מלך העולם, שהכל נהיה בדבריו. אז הוא מביא את ספר הזוהר. אמן. מורכב משלוש אותיות, א', מ' ונון. א', אומר, תדע, האמן שלך עולה עד ראש הפסגה, ראש הפירמידה, למעלה למעלה, הכתר העליון. אתה מוריד משם השפע. במילה, מילה אחת, שנייה, כמה לקח לך? אחר כך מגיע למם, זה אמצע האותיות. והמם זה ספירה האחרונה שהיא נקראת המלכות התחתונה, מלכות שמיים שהיא שולטת עלינו. אנחנו אומרים בעלינו לשבח, כי המלכות שלך היא ולעולמי עד תמלוך בכבוד. זה מלך העולם. מה עושה הנון עכשיו? אמרת מם, מה עושה הנון? אומר, הנון היא האות הכי ארוכה, זקופה, לאורות, שבאמן שאמרת, חיברת את כל האורות וכל העולמות וכל המחנות של המלאכים מראש ועד סוף. תראה, באמן אחד מה אדם יכול לעשות, אבל בתנאי שזה שברך, ברך ברכה נכונה. צריך גם עוד דבר לעורר פה. ראיתי עכשיו, שליח ציבור עלה, כיפה כזו קטנה, בושה וחרפה. ואנשים חרדים יושבים איתו, מתפללים איתו ערבית. הוא אומר, בריחו את השם המבורך, זה כיפה, זה נקרא כיפה. כמו שלא הוא היה, אתה זוכר את האבא לא הוא? זוכר אותו, כן. היה לו כזה כיפה. אז אני הערתי לו אחר כך, אמרתי לו, מחילה. הוא רוצה לעשות יורצת נחנת רוח לאבא שלו שמת. א', אנחנו לא נהגנו אף פעם להיות חזנים. היו כל החכמים אומרים שאבא נפטר, עשה אותו יתום, אבל לא עשה אותו חזן. זה לא, אנחנו אין אצלנו. למה אשכנזים הם חזנים, אתה יודע למה? כי בזמנם היה רק אחד אומר קדיש. אין שניים אומרים קדיש. תראה קלה, למה משתמע? אז האחד הזה היו ממנים, טוב. היה אחד שיש לו חיוב, זה נקרא, יש לו חיוב להגיד קדיש, 12 חודש. אז יש תור. פעם זה היה גבאי מסדר אותם לפי תור. יש בהלכה שאלה, מי שלא עלינו, שלח יד בנפשו, והוא בא בן שלו כעת להתפלל. באים אחרים אומרים, מה פתאום? אבא שלו רצח את עצמו, נקרא רוצח. הוא יותר גרוע מרוצח. נקרא רוצח. מה, אתה תבוא תיקח לו את התור, ההלכה כתוב צדק, זה שטוען. למה? אז אם כן, מפה תראה שהיה רק אחד אומר קדיש. עד היום התימנים זה כך, תיכנס לתימנים, תנסה להגיד קדיש. יוכלו אותך בלי חריף. אז אומר רבנו בחיי, שהשפע יורד על ידי אמירת אמנו בלי די, אבל בתנאי, שהמברך, החזן, ירא שמיים, מכוון בתפילה, מכוון בברכה, ואומר אותה כמו שצריך. אז זה עוד דבר שאנחנו צריכים להיזהר בו בימים האלה. מובן, מתי משה היה תלמידו של רבי שלמה לוריה, הגאון גדול. הוא היה בדור שלפני מרן, קצת באותו גיל בערך. אז הוא כותב על 90 אמנים שצריך לומר כל יום. הרי כך יש לנו תקנה מחכמים. צדיק, צדי, זה 90. 90 אמנים כל יום. ד', 4 קדושות. אחר כך יש לך י', 10 קדישים. קוף, 100 ברכות. כל יום. בכל המרבה, הרי זה משובח. אז היה המתי משה כותב, היו שתי נשים, זקנות יושבות באיזה סמטה, יש שם גן אבנים, והם ישבו על הסלעים, אחת על הסלע הזו, השנייה חברתה על הסלע השני. שמעה אחת מאחורה שמישהו אומר לשני, בוא נגלגל את האבנים על הנשים האלה, נהרוג אותם. אומר לו השני, המפקד שלו, לא. האישה הזאת, היא שמעה היום, היא ענתה 90 אמנים, אין לנו רשות לגוע בה. הסתכלה אחורה, לא ראתה אף אחד, אז הבינה שאלה מלאכי חבלה. אז באו מלאכי חבלה להרוג אותה. בגלל 90 אמנים, נהרגו אותה. הייתה אמו של רבי יהודה צדקה, עליו השלום, הייתה גרה פה ברחוב חיים עוזר. פעם היו קוראו לזה חוב פי של לוי. חוב חיים עוזר, כאן בסוף זוננפלד. היא הייתה גרה שם, והשמיעה שלה הייתה חלשה, לא הייתה שומעת טוב. הייתה קונה כל יום שישי קופסה סוכריות, והיו הילדים יודעים, באים אליה בשבת וגם ביום חול. נתנת להם, ילד תיקח, תברך שהכל. אבל תגיד בקול, באוזן אני רוצה לשמוע. צועק לה באוזן, ברוך אתה, ואומרת לו, מלמדת אותו, תברך מינה מינה, שהכל נהיה בדברו. והיא עונה אמן, בשביל לענות 90 אמנים. תראה כמה היו מוסרים נפשם על כל דבר ודבר. בשביל זה, לא היה לנו צרות. עכשיו, בעוונות הרבים. אז האדם צריך להיזהר מאוד. אחרי זה עוד הזהירו אותנו על האוכל שאדם אוכל. שיזהר שהאוכל שלו יהיה כשר ויהיה מאוסר שיהיה שלו. לא יאכל סעודה שאינה מספקת לבעליה. לפעמים יש מישהו אוכל לידך, אז לא נעים לו, נותן לך, אבל הוא עצמו רעב. אז פעם אחת מילא, תתקח, תתאם. אבל פעם הבאה, די. למה זה נקרא רגיל בסעודה שאינה מספקת לבעליה? כי הוא קנה לעצמו. הוא הביא מהבית אוכל בשבילו. מה פתאום אתה אוכל על חשבון אחרים? למה לך לאכול על חשבון אחרים? גם האדם כשהוא אוכל, אוכל בקדושה. לא בצורה פראית, לא כמו יושב ליד המלך. לכן, לפי ההלכה, אנחנו היום לא. רוב אלה שאוכלים בעיקר ארוחות חטופות, זה לא לפי ההלכה. כי לפי ההלכה, אין לאכול על ידי נגיסה בשיניים. צריך לשבור מהלחם ולאכול. לקחת בכף ולאכול. אבל לאכול כך, קריחים, פלאפל, פיצה, זה חוסר דרך ארץ. ואין היום, היום אתה מדבר, אתה נחשב כאילו אתה ירדת מהירח. אבל זה לא לפי הלכה. יש בשולחן ערוך סימן שלם, הלכות דרך ארץ בסעודה. אסור להסתכל בפני האוכל, אסור להסתכל על הצלחת שלו. אסור לך לבקש, היום לא יחנכים. היה עשי איזה, לפני איזה כמה זמן, באו אליי כמה אנשים. שמתי להם שם צלחת עם ממתקים וכו'. היה ילד אחד, לקח את כל הממתקים, שם לו שם בשורה, והשאיר רק אחד בצלחת. הסתכלתי על האבא שלו, יענו, איזה אבא אתה, שוב, תסתכל איזה גולם הבאת לעולם, רעבתן. עכשיו מישהו אחר לא היה מאיר, היה שותק, אבל הוא יגיד, אם אני אשתוק, אז אני מסכים עם מה שהוא עשה. הסתכלתי עליו, וילד גדול, בגיל 13, לא מדובר בילד קטן, ילד קטן אין דבר, הייתי מוחל לו, הייתי הולך מביא לו את כל הקופסה. אז תאר לך, אז צריך חינוך, לחנך את האדם להסתפק במועט דרך ארץ. דרך ארץ קדמה לתורה. לאחד כזה, אך יהיה גנב גם. כל יכול להיות. שם מרחם. שם ישמור. אז הוא אומר, אם כן, צריך להיזהר לאכול בקדושה. וגם יאכל מעט, שנאמר, צדיק אוכל, שובע נפשו. מה פירוש הפסוק? בעינה. בטן רשעים תחסר. יש כמה ביאורים. אחד הפירושים אומר הצדיק, נגיד אחד, ועכשיו אתה באת אליו הביתה, בא לו אורח. הוא יודע שהאורח בא ממרחקים. אז הוא אומר לו, אתה רוצה לאכול? אמר לו, לא, אני לא. אבל הוא יודע שהוא צריך. אז הוא שם לו אוכל. עכשיו הוא מתבייש לאכול. מה עושה הצדיק? אוכל יחד איתו, אפילו הוא שבע, בשביל שהוא יהיה, לא ירגיש לא נעים, אז הוא אוכל איתו. צדיק אוכל לשובע נפשו. הרשע הפוך. הרשע הוא רעב, ובא אליו אורח, הוא לא רוצה לתת לו אוכל. אז הוא נשאר האורח מסכן שעה שלמה בלי אוכל, אחר כך מתייאש הולך. והרשע, הבטן שלו מקרקרת, הוא מתפוצץ, רוצה לאכול, אבל הוא קמצן, לא יכול לתת למישהו לאכול. בטן רשעים, תחסר. אז יש עוד כמה פירושים בזה, אבל צריך להיזהר. כן, כתוב בהלכה, שיזהר האדם לא לשתות משקאות חריפים ולא יצא החוצה, זה גם כן אחד מהתיקונים של ימי השובבים, כדי שלא יגיד דברים בטלים, לא ידבר, יעשה חילול השם. וחס ושלום, אם מדבר דברים לא טובים, ניסוסי קדושה מפיל אותם בתוך הסתרא אחרא. כך כותב גם הגאון החידה, שיזהר מאוד בזה. אומר הרב חידה, שגם מהאוכל של האדם ניכר מהו. יש לו הרבה, הרב חידה כתב אולי 80 ספר, ביניהם יש לו שמחת הרגל. שמחת הרגל זה כמה כרכים, שהוא כרך אחד על פסח. בענייני הגדה וליל הסדר ומצוות של פסח, אחד כרך על חג השבועות ועוד. אבל שמחת הרגל של חג הפסח כותב שמה על הסימנים של ליל הסדר. קדש ורחץ, כרפס יחץ, אחר כך מגיד רוחצה, מוציא מצה. מרור כורך, שולחן עורך. אומר, קדש, דבר ראשון, תקדש את עצמך. לא רק בליל פסח, כל הימים. תהיה קדוש. מה זה קדוש? לפני שאתה אוכל, תיטול את הידיים, כהוגן, כהלכה. אחר כך, שאתה שולחן עורך, תיזהר כמה אתה אוכל ומה אתה אוכל. אז הוא מספר, הרב חידה, שהוא היה בסלוניקי. סלוניקי זו עיר נמל ביוון, על גבול, על הים התיכון, הצד השני. שמה, העיר סלוניקי, היו בה תלמידי חכמים עצומים. היום בעוונות כבר לא נשאר כלום. אבל היו שם, לפני 500 שנה, גדולי הדור שמה היו. היו מתנגחים עם הרדב"ז, הרדב"ז היה במצרים, והם כותבים לו מכתבים, והוא היה כותב להם. אחר כך שלושה תלמידים שלו, של הרדב"ז, נסעו לשם, ורבו איתם עם חכמי סלוניקי. יש להם הרבה מלחמות בהלכה, וואה. היה שם, תקופה אחת, היה רבי יוסף קובו, כתב כמה ספרים. היה גאון גדול. בקי בכל חלקי התורה, על פה. הוא היה הרב של העיר, זה היה בית דין של סלוניקי. יום אחד באו אליו אנשים, אמרו לו שיש איש אחד בעיר, והוא מגלה נסתרות, והולכים אליו להתייעץ איתו, כמו הבבות שיש לנו היום, אבל יותר, הוא היה אומר דברים, ואומר דברים נכונים. האם ללכת אליו? או לא ללכת, כי רצו לדעת. והוא נראה רגיל, הוא מתפלל, הכל בסדר, שלוש תפילות ביום, וציצית, תפילים, קיים מצוות, יודע ספר, אבל השאלה אם ללכת אליו בשביל להתייעץ או לא, שאלו אותו. אמר, השלח תלמיד אחד, לא רצה לסמוך עליהם, שלח תלמיד אחד, אמר לו, תלך אליו בזמן שהוא אוכל. ותראה איך הוא אוכל וכמה הוא אוכל. חזר אליו, אמר לו הרב, אף פעם לא ראיתי דבר כזה. יש שולחן שם, עופות, בשר, דגים, חמוצים, מרקים, ממולאים, ואוכל מפה חתיכה, מפה חתיכה. אמר להם, זה מסתרא אחרא. למה? כיוון שהוא אוכל, אוכל זה דבר ראשון במעלה. אז אוכל ואוכל ברעפתנות. אמר להם, זה אל תתקרבו אליו. לא למה? אמר להם כתוב, קדש ורחץ, כרפס יחץ, אחר כך מרור כורך, שולחן עורך. צריך אדם להתנהג בדרך ארץ, בסעודה, ולא לאכול הרבה. מי שאוכל הרבה, סימן שהוא לא מהקדושה. אין בו קדושה. אז כך כותב הרב חידה, מה אנחנו נענה? אמר, לא, זה כלים ריקים. יש לו, אין לו כלום. לא שווה שום דבר. אומר, אותו הדבר בשינה. האדם צריך להיות קדוש בשעת השינה. בפרט בימים האלה של השובבים, שהולך לישון, גמרא אומרת שלא ישים בגדיו כליו מעל ראשותיו. כוונת הבגדים, שהוא יובש אותם, יש כאלה, פושט הבגדים, שם אותם כמו קרית, או מעל הקר שלו, לא תשים את הבגדים שם, אלא בצד. וכן שישן, לא יהיה לכלוך סביב המיטה שלו. זימון, זימון, תצרפו אותי לזימון. אומר יזהר שלא יהיה לכלוך ליד המיטה, כי הלכלוך זה מביא בר מינן. וגם יזהר מאוד שגם לא יהיה מנעלים מתחת מרעשותיו, לא תחת הראש, אלא ישים אותם איפה הרגליים. אחר כך חולם חלומות לא טובים, והחלומות זה לא בגלל החלומות, בגלל שבאים מזיקים שם ונאחזים בו. וגם לא ישים כלים ריקים מתחת מיטתו. חוץ ממה אלה היו, חוץ מעקבותכם, בזמנם שירותים היה בחוץ, לא היה בבית. למה? לא מסכימים, יש הגמרא אומרת, יש שד של בית הכיסא. איך אני אביא שד של בית הכיסא לזוך הבית? היום יש כאלה עשו בסלון. כן? אז אומר לכן, יזהר שלא יהיה כלים ריקים, וכן לא יסע עליו ברזל. היו נזהרים, ברזל יכול לגרום לאדם טומאה בלילה. לכן נזהר מאוד. וכן עוד הזהירו שלא יהיה לו קורי עכביש בביתו. לא יהיה קורי עכביש, יסלק אותם. ולמה? כשיש קורי עכביש בבית, אז היו גרים בתים משנים, תקרה גבוהה ענקית. שם למעלה באו עכבישים, וטבעו שם קורי עכביש. אומר, תדע, זה קורי עכביש, זה דבר לא טוב, ותדע, זה סימן שבנפש שלו יש קורי עכביש. צריך לנער את עצמו. יש לו מידות לא טובות, שהוא התרמיד בהם, ואז זה העלה עכבישים. לכן, תסלק אותם. וכך כתב רבנו הארי. רבנו הארי כותב שביום שישי, שזה כל אדם ינקה את הבית שלו, שלא יהיה קורי עכביש, והביא סימן סממית בידה תטפס, והיא בהכלה בית. מי אמר את זה? איפה זה כתוב? קהלת, סממית בידיים תטפס בקהלת. אולי שיר השירים. אז למה אתה לא לומד משנה? זה בספר משנה. זאת אומרת, סממית בידיים תטפס, כותב רבנו הארי, ראשי תיבות שבת. סממית בידיים תטפס, והיא בהכלה מלך. עכשיו, בהיכל המלך נזהרים שלא ייכנס אדם זר. למשל, יש הקבינט, ויש הקבינט המצומצם. יש קבינט המלחמה, זה רק אנשים מסוימים. למה שם היסודות? אז לא רוצים שכל אחד ישמע. אבל הסממית נכנסת. זה אומר שלמה המלך. אוזן לכותל. עכשיו, מה הסוד שלה? כך כותבים המפרשים. שאם ראית סממית בבית, אם תצעק עליה שבת, היא תעמוד. אני פעם הייתי מדבר בטלפון, בזמן שהיה טלפונים, קווים, לפני איזה 30 שנה. היה איזה משהו דחוף בלילה. פתאום ראיתי סממית נכנסה מהחלון. אז אמרתי, הנה הזדמנות, צעקתי שבת. אז הוא בטלפון אומר לי, לא, מה אתה אומר שבת היום? נתן, לא איתך דיברתי. עמדה. המשכתי לדבר, אחרי 3 דקות התחילה, כנראה זה עוזר רק ל... היא לא קיבלה מנה רצילית. אתה תעלה עוד אחד, עמדה. אז זה סממית בידיים תטפס, עושה סימן שלפני שבת צריך לנקות את הבית, שלא יהיה שם. תגרש אותה. וכך כתב הרמק לבן משה קורדיביר, אומר לפי הקבלה, זה לא טוב. ובא אחריו ראשית חוכמה וגם השנה. הם היו תלמידיו של הרמק. אז הם כותבים גם כן, נזהר מאוד של לנקות את הבית לפני שבת מקורי הכביש, מאבקה, מכל מיני דברים, מאבק ועוד, כדי שהבית יהיה נקי וצח. ומאיפה המקור? מזוהר הקדוש. מזוהר הקדוש כותב, ושמרו בני ישראל את השבת, אז את השבת לדורותם ברית עולם. זוהר בפרשת עקב, תפתח שם, אומר לדורותם, לדירתם כתיב. דורותם צריך להיות וב, אין וב. למה? לדירתם כתיב. יש מצווה לפני שבת לנקות את הבית. מאבק, מלכלוך, מכל דבר שהוא לא טוב. זה לדורותם, דירתם כתיב. וכן פח אשפה, הוציא אותו. אז כתבו שהזכרתי, המקובלים, מהרמק וגם עליו השלום, השלה. וראשית חוכמה, שלושתם כותבים, שגם מזהר כשישן לא יהיה אשפה לידו. פח אשפה לא יהיה ליד השינה, כי זה לא טוב. זה מביא, אחר כך מזיקים, באים בשעת השינה. מה הסיבה? הסיבה היא, למה דווקא בשעת השינה? מה הם כתבו? שם הזוהר. כשאדם ער, יש לו נשמה, נשמה שלא שומרת עליו. שומרת אותו לא רק מהעבירות, גם מכל מיני נזקים. יש מזיקים, שדים, מפרעים. עכשיו, כשהוא ישן, הנשמה לא נמצאת, היא עולה למעלה, לתת דין וחשבון. אז כשהם רואים אותו והם יודעים שהנשמה לא פה, הם יכולים להזיק לו. לכן, זהירו אותנו להגיד קריאת שמע, ואת כל הפסוקים של קריאת שמע שעל המיטה, וזה שומר גם, לא רק את הגוף, אלא גם את הנשמה שעולה למעלה. אז הנשמה עולה למעלה, דוד! הנשמה עולה למעלה, אומר בשינה. ואז אנחנו צריכים להגן עליה, אז אומרים קריאת שמע עם כל הפסוקים. ולכן יבואו המזיקים, באים, אז החיצונים באים, תיזהר. לכן אומר, תיזהר, תנקה אותם, וגם תדע שככה הגמרא אומרת, שהיו בבית המקדש, היו מנקים את הכותלים, ואפילו את זה שלא יהיה, והמזבח, היו שומרים אותו, כי אז אחרי שהתבטל העבודה בבית המקדש, 3 שנים, הרי מחשמו, נבוזרדן, לא נתן להם להכניס קורבן התמיד, בוטל התמיד, נכון? ב-17 בית המוז, עד שהמזבח העלה קורי עכביש. ואז הבינו שקורי עכביש האלה זה סימן שהחיצונים יש להם רשות להיכנס שם. ואז הלכו לגרש את הקורי עכביש כדי שלא יהיה איזה דבר שלא טוב. אתה רואה? אז כמה אנחנו עכשיו בעוונות בית המקדש חרב. צריך להגיד תיקון חצות בלילה. לא לשכוח. הכך עוד דבר צריך להיזהר בתלית קטן שיהיה עליו גם בשעת השינה, וטוב להסתכל בחוטים של הציצית, וזה שומר את האדם. וגם אומר אשרי אדם שהיו לוקחים אבן ושמים תחת הקרית או תחת המזרון. כן, אבן. תזכור את חורבן בית המקדש, ואז כל החיצונים בורחים שיש לך אבן שמה. למה זה רמז השכינה? רמז השכינה. פינת יקרת אבן. זה אבן פז. זה אבן... כן. וכתוב שמה שיעשבו כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר והשכינו הצון. זאת אומרת, כשאתה שם שמה, כך כתב בשער הכוונות, בורחים כל המזיקים משם, לא יבואו. וגם אומר, תתקן את החוטים שיש לך בתלית, ותזכור את דוד המלך עליו השלום. מה כתוב בגמרא על דוד המלך? שפעם אחת דוד נכנס לבית המרחץ ביום השישי והתחיל לבכות, אמר אין לי מצוות. למה? כי עכשיו הוא לא יכול לקיים, לא מפני שיבה תקום, אין מצווה לקום מזקן בבית מרחץ, שמה בלי בגדים. וטלית הוא הוריד אותה מעליו, כי הוא רצה להתקלח. שמה עד שהסתכל במילה שלו, ואמר יש לי מצוות מילה. מיד חיבר את המנצח על השמינית, מזמור לדוד. הושיע אדוני כי גמר חסיד, כי פסו אמונים מבני אדם. זה מזמור של מתי? אה? אה? שמחת תורה. למה? כי אז אנחנו קוראים פטירת משה רבנו. אז הושיע השם כי גמר חסיד, כי פסו אמונים מבני אדם. שב ידברו איש את רעהו, שפת חלקות. אז זה היה דוד המלך שראה, כן, חיבר את המזמור הזה. אז אתה תזכור, וגם יש עניין בחוטים האלה, שאדם גם בבוקר כשהוא אוסף אותם, מה אומר? וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ, נכון? אז מקבץ את ארבעת הכנפות, תכוון כנף, גימטריה, כמה? כנף, גימטריה, כעס, כעס, מאה, מאה וכמה? כף פה, מאה, ונון, חמישים. מאה חמישים. כעס, אותו דבר. מאה חמישים. עכשיו, על ידי שאתה אוסף את ארבע כנפות, תכוון להכניע מידת הכעס. כי מידת הכעס היא קשה מאוד. תראה, בזוהר הקדוש, פרשת תצווה. זה מופיע גם בעוד שבוע, בשבוע הבא, בחוק לישראל. יש שם בזוהר כתוב, שמי שכועס, כתוב בגמרא, שכאילו כל מיני עבודה זרה שולטים בו, כאילו עובד עבודה זרה, ואסור להסתכל בפנים שלו. ופעמים רואים אנשים צועקים, מישהו ברחוב, הולכים לראות את הפנים, להסתכל עליו. אתה מסתכל בעבודה זרה, זה מזיק לראות. אז כעס, אומר הזוהר שם, משהו דבר מבהיל הרעיון. אומר אדם שהוא כועס וצועק, אל תתחבר איתו, סכנה להתחבר איתו. למה? סתרה אחרה שורה עליו. אומר הזוהר, ולכן למה? כי אם הוא עשה מצוות, ואפילו שעשה הרבה מצוות ולמד הרבה תורה, ברגע שהוא כעס, וכעס, כעס ככה, יוצא מהכלל ויצא מהכלים, באותה שעה הפסיד את נשמתו, ברח את נשמתו, ובמקומה יש לו אל אחר, פלוני נהיה הנשמה שלו. אז הוא אומר, אין לו נשמה, ואז כל מיני גיהנם, הגמרא אומרת, שולטים בו. השם ישמור. שואל הזוהר, אם ככה, אני רואה תלמיד חכם, שהוא צועק לפעמים, הוא רואה אנשים עושים דברים לא בסדר, הוא כעס עליהם, אז מה גם זה אסור? הוא אומר, לא, זה לשם שמיים, הוא כועס על זה שהוא רואה שעושים דברים נגד רצון השם, הוא מקנה לשם השם. לכן, אדרבה, זה כעס מצד הקדושה. אבל אדם שכועס על דברים של חולין, נגיד לא כיבדו אותו, או ששברו לו איזה משהו נשבר, איזה קטעקות, איזה רעש, יוצא מכליו. יש כאלה אומר, אם קורע בגדים בחמתו, יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה. אז לכן, עכשיו מה יעשה אדם? והוא כעס. יש לפעמים אדם יוצא מהכלים, לא כל הרגעים שווים. יש שעות שאדם, נגיד עייף, עצבני, מתוח, יש לו צרות שלו, מי יודע איזה צרות יש לו. ועכשיו בא מישהו, הכעיס אותו, אז התפרץ. הוא בא בזמן הלא נכון. התפרץ. מה יעשה? אז יש רבי יוסף חיים כתב לו תיקון, יש שמה. כתב לו שילך לבית הכנסת, מתי שאין אנשים. ויקח תלית באמצע היום, יברך על התלית, ויקרא את פרשת ציצית, ויחבר את ארבע הכנפות, ויכוון להכניע את מידת הכעס שיש לו. אחר כך ייקח 151 פרוטות, מטבעות, ספור אותן לפדיון נפשו לצדקה. למה? הפסיד את הנשמה. ואחר כך ילך לים או לשפת הנהר, אז היה להם נהר, ויעמוד ויאמר שמה את הסדר של התשליך, מאל כמוך נושא עוון ועובר עד פשע, ישארית נחלתו, והחזיק עד אפו, כחפץ חסד הוא, ישוב ירחמנו, יכבוש עוונותינו, ותשליך במצולות ים כל חטאותם, תיתן אמת יעקב, חסד אברהם, שנשבעת לאבותינו, ממקדם 13 מידות של רחמים, 13 אורות, מידות זה באל רחום וחנון, ויעבור, אבל כאן זה האורות עצמם. יאמר את זה 3 פעמים, ואחר כך ויכוון 151 פרוטות. למה 151? זה 150. אלא יש שם אקיה שממלא אותו בה, א', ל', פ'. ה, ה, י, ו, ד', ה, ה. זה יוצא בדיוק 151, קנה. זה מבטל את הכעס. ואחר כך ילך למקווה. מקווה כמה יוצא גמטריה? 151. ויתבול 151 טבילות, לא עם האצבע. יש כאלה, חושב שהוא נמצא בכנסת, יוצא אצבע. יתבול עם הראש, תוריד את הראש 151 פעמים, כן. יוריד את הראש ויקבל עליו לא לכעוס, ואז יתבטל ממנו הכעס. זה אחד הדברים. עוד הזהירו אותנו שלא ישן יחידי בלילה. מה זה יחידי בלילה? לא לבד. היום בתים שלנו זה לא זה. בית משותף שיש שם עוד דיירים, אין שום בעיה לישון שם. וגם חדר לבד בבית, אין בשום בעיה. כל הבעיה, בית בודד. בית בודד, כך כותב הגאון מווילנה. שמה תיזהר לא לישון יחידי בלילה. למה? גמרא אומרת שאז יבואו מזיקים שלא יבואו להזיק לו. גמרא מסכת שבת. מעניין גם דף קוף נון א', 151. גמרא שמה אומרת לא ישן יחידי בלילה, אחר כך יבואו שלא יתאמו אותו. יש אומרים מדובר במדבר או מדובר בחוץ לארץ, שמה מקום של טומאה. בארץ ישראל אין לנו בעיה. אבל בכל זאת יש כתבו שישאיר אור דולק בבית, ואפילו בחדר שלו אין אור, מועיל, גם טוב. ואז, ואיפה הביאו ראייה מהפסוק? ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. אז הנה, יעקב אבינו היה לבד, בא המלאך המזיק, ניסה ל... אומר, ולכן, רבי דאומני כותב, בשלום יחדיו אשכבה ואישן, כי אתה אדוני לבדד לבטח תושיעני. אם אתה הולך לישון ואיתך עוד מישהו נמצא איתך בבית, אין בעיה, אל תפחד. אז אתה תדע, שומרים עליך השמיים, שומרים עליך. עכשיו, הדבר העיקרי שכתב רבנו ארי, כתב יותר מכל התיקונים של ימי השובבים, רבנו ארי אומר, אין כמו קריאת שמה שעל המיטה. נאמר אותה בכוונה, קריאת שמה שעל המיטה. כי הגמרא, איפה המקור? גמרא מסכת ברכות, בדף ד', הגמרא אומרת שם, אם רואה אדם שיצר הרע מתגבר עליו, אז מה יעשה? יזכיר, מה יעשה? יקרק יד שמה. נצחו מוטב. ואם לאו, זכור לו יום המיטה. הכך נצחו מוטב. ואם לאו, יעסוק בתורה. שנאמר, איך נאמר הפסוק, נו? רגזו ואל תחטאו. אמרו בלבבכם. על משכבכם ודומו סלע. אז אמרו בלבבכם, זה יעסוק בתורה. רואה שזה לא עוזר, יקרא קריאת שמע. על משכבכם. מה הוא אומר על משכבו? לפני שיושב, ישן, ירננו, יעלה זו חסידים בכבוד, ירננו על משכבותם. רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם. ואם לא הצליח גם זה, ודומוס אלא תזכיר לו את המיטה, לא סתם, אבל תצייר, איך הוא שוכב בקבר, לבד. וואי וואי, אין לו עם מי לדבר שם. אין חדשות. אין שום דבר, ברוך השם. אומר, ועל משקפכם, ואל תשכח מה אמר אותו הרשע עם מחשמו. על עם ישראל, מי מנע אפר יעקב ומספר את רוב הישראל. מה הוא אמר עליו? לא ישכב עד יוחד טרף, ודם חללים ישתה. מה זה לא ישכב? שהולך לישון, לא ישן כמו בהמה. קורא קריאת שמע, עד יוחד טרף, ודם חללים ישתה אל המזיקים, הורג אותם. ובזוהר פרשת בלק, תזכור, דף רש יוד א', שם הזוהר אומר דבר מבהיל מאוד. אומר הזוהר הקדוש, אין כמו קריאת שמע שעל המיטה, שאדם קורא אותה בכוונה ויכוון במילת אחד, ימליך את הקדוש ברוך הוא על כל העולם, ויכוון אחד יחיד ומיוחד, ויכוון בו כמו שצריך, ועליו נאמר אין עם כלבי יקום מחרי יתנסה. ואז כל לילה הורג, אומר רבי שמעון בר יוחאי, לפחות 1,125 מלאכי חבלה. שמעת? 1,125 מחבלים. אתה מחסל. הניונס, רפיח, באיראן, חסל אותם. אז אומר, על ידי זה יעשה ויזכה. היה פעם מעשה, וזה היה מעניין, ביום ל"ג בעומר, אני זוכר את זה. היה יהודי אחד בא למור אבי עליו השלום, והוא היה בשיעור בל"ג בעומר, היו למדו כמעט כל הלילה. הם ישבו כל הלילה, אבל הוא כנראה בשעתיים האחרונות היה עייף, הלך לישון. אז קראו קריאת שמע בחצות, בדיוק כשהגיע הזמן. חצות, צריך לפני חצות יגיד קריאת שמע, אפילו לא הולך לישון. ואז קראו, והוא דיבר, אבא דיבר על זה, שמה צריך להגיד בקריאת שמע, מה צריך לכוון, אחד, ולמסור נפשו על קידוש השם, לקבל עליו 4 מיטות בית דין, וצריך לחשוב, כאילו אני נזכל עכשיו. אם התחייבתי, חס ושלום, פגמתי באותיות ואות, כאותיות של השם. ואות א' של עדנות, שתי האותיות הראשונות, התחייבתי סקילה, היא רצון שנחשב כאילו נסכלתי בבית דין של מעלה, ותכפר לי. אחר כך הוא אומר, ואם התחייבתי שרפה, ופגמתי באות ה' של הוויה, ובאות ד' של עדנות, נחשב לי כאילו כעת נשרפתי בבית דין של מעלה, ותכפר לי. ואם התחייבתי הרג ופגמתי באות וו של הוויה ואות נון של עדנות, יחשב לי כאילו נהרגתי בבית דין של מעלה והתחפר לי. אחר כך הרביעי, ואם התחייבתי חנק ואני פגמתי באות האחרונה של הוויה ואותיות של עדנות, יחשב לי כעת כאילו נחנקתי בבית דין של מעלה ותכפר לי. אז הוא עשה את זה, אבא עשה את זה. אז הוא בא בבוקר מבוהל, אומר הרב, אומר חלמתי בלילה שאני בעיר העתיקה בירושלים, הוא לא בעזה, בירושלים היה. בירושלים, נכנסתי לאיזו סמטה, בקסבה שמה היא שמה. כל מיני שווקים, כל סגור. אומר, ובאו מחבלים, ופתאום אני מוציא אקדח ויורה, הורג, אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ובא לי מפה, בא לי מפה. אומר, אולי איזה 30-40. אחד אחד הרגתי. אמר לו, קראת קריאת שמע? כן, הייתי איתכם פה. וכיוונת במה שכיוונת? אמר לו, כן. אמר לו, זה רצו להראות לך רק דוגמה, מה אתה עושה כשאתה מכוון מקריאת שמע שעל המיטה. זה מזיקים שהוא ברא אותם, על ידי העוונות שלו. והם באו אליו להילחם בו. אבל על ידי שהוא קרא קריאת שמע שעל המיטה, שסל אותם. זאת אומרת, לכן צריך אחרי זה גם להרבות גם בכל מיני פסוקים שיש. יש לנו שם, הנה מיטתו של שלמה, 60 גיבורים סביב לה, וכו' וכו' וכו'. כן. ואז הרבה בקשות ותחנונים, והכל קודם חצות. אחר כך אומר, ובני דן חושים, זה גם כן מתקן. כל ניצוצי הקדושה שנפלו בין החיצונים, מעלה אותם. מה יש ובני דן חושים? אומר רבנו ארי, דן, כמה יוצא דן? 54. נכון? כן, 54. יכוון שם הוויה, אבל יוד כמלא. יוד כיוד, זה כמה יוצא יוד ו' ד' 20. לא מוצא הם בעיניך. וכ-א', כמה יוצא? 6. אז 26 יש לך ביד. אחר כך ו-כ, תכוון ו-כ, ו-יוד ו-ב, כמה יוד ו-ב? ו-ב יוד ו-ב?
22.
22. 22. 22. 22. 22. 22. 6 ו-20, כמה נהיה? 8 ו-40. 8 ו-40. אחר כך תוסיף עליו האחרונה. ה-א', 6. כמה נהיה? דן. דן. אז ובני דן חושים. מה פירוש? תחזור על הפסוק הזה כמה פעמים. אומר חושים גמטריה נחש. למה יש שם יוד בהם? יוד בהם זה נון. וחד שין, אז זה אותיות נחש. זה הנחש הקדמוני. על ידי דן אתה הורג אותו. בראשי תיבות חי. איך? ובני וב. דן דלת. חושים חד. כמה זה יוצא? וב ודלת. 10, נכון? וחד, 18. יש לך ביד 18. נדן חושים, וביט, נחש, נחושת, וחי. אז אתה מחיה את הנשמות. ואחר כך יאמר, ביד כאפקיד רוחיש, וזה הרבה סודות, וכו'. כתב רמב"ם עליו השלום. אומר, יזהר לישן, תחילת הלילה, הצד שמאל. למה? להכניע את היצר הרע שהוא בצד שמאל. אז אתה תוכל להתגבר עליו. על ידי זה אתה מכניע אותו. כך כתב גם רבנו ארי, וגם בשולחן ערוך זה מובא, שיכניע את היצר הרע. כתב עליו השלום, בעל משנת חסידים, השלה, גם רבנו חיים פלאצ'י, חסד האלפים, בלעזר פאפו, כולם כתבו כך, שיכניע את היצרה. לכן, לא יודע, הם היו נזהרים. כשהיו יוצאים בית הכנסת, מוציאים רגל שמאל בתהילה, ואחר כך ימין, כדי שהיצר הרע ייכנע. כשנכנס בית הכנסת, רגל ימין יכניס. אז רגל ימין תמיד, ימין השם רוממה, ימין השם עושה חיל, להכניע את יצר הרע, ועל ידי זה, זה המעלה הגדולה. ועוד יותר יש גם הרבה טועים שהולכים ליל ברית יצחק, הרי יש שם לימוד, נכון? מחלקים את הלימוד. זה לא טוב. עד רבה, לנו, אנחנו שמשתתפים שם, מי שהולך ללימוד הזה של הזוהר, יש לו מעלה, הוא מחפר על הברית שלו. לא רק לילד, זה לטובת הילד. הרבה חושבים לטובת הילד, לא. לא רק זה. הילד ודאי, זה מועיל לו. מתפללים עליו. אבל לנו זה מחפר לאדם. היה מעשה, סיפרתי לך, רבי צמח צרפתי, היה בטוניס. היה גאון גדול. היה הולך לבתי הכנסת, היה שם כל מיני כתבי יד וספרים, והיה מעיין שיש שם איזה חידוש או דבר שלא מצא חן בעיניו, היה כותב עיין הרמב״ם, עיין שולחן ערוך, עיין הראש, עיין הרשב"א, והיה כותב הכל, פוסקים, בצד, והיה חותם צץ ופרח, צץ, צמח צרפתי, ככה היה חותם. אז הוא פעם אחת חלה, בגיל 50, והרופאים התייאשו ממנו, אמרו לו שאין להם תרופה כבר, די. אז צריך להתכונן, לכתוב צוואה. מה עשה? נדר נדר, אמר ריבונו של עולם, מקבל עליו בלי נדר, שאם כל ברית שיהיה בעיר, בלילה שלפני הברית, אני אשתתף בלימוד התורה כל הלילה. ודרך נס באותו שבוע עברי, כך כותב הרב חידה, בעברי, והיה הולך והאריך ימים, בסוף ימיו עלה לארץ ישראל, בא לירושלים, נפטר בגיל 100 כמעט, קבור בהר הזיתים. אז הוא זכה, עליו השלום, בגלל שהוא ישב בברית מילה, ליל הברית יצחק, זה לילה גדולה מאוד, אז יש עניין גדול, לזכות לעשות זה שאדם יהיה במקום כזה, ואז ילמד שם תורה כל הלילה, או כמה שהוא יכול, אפילו שעה אחת. וזו מעלה גדולה, זה תיקון הברית. זה יותר מכל התיקונים שאנשים מחפשים בשובבים, כל מיני תיקונים לעשות כסף, כולי. עשה את הדברים האלה, ואז האדם יוכל לזוכח את נשמתו, ולחפר על האבונות שלו, להתקן אשר עיוות, ובעזרת השם ישלח לנו משיחנו בקרוב, במהרה בימינו, אמן סלע.